התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רבי.
Great shot.
עם משה הליקמן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט הג'יט באירופה מבית אתר ספורטס אבי. אני כתב האתר משה אליקמן, ולצידי אורח מאוד מאוד מיוחד, ומרוב שהוא מיוחד זאת כבר פעם שלישית שלו בפודקאסט, פעם שלישית גלידה. בפעם שעברה זאת הייתה פעם שנייה, והוא היה הראשון מחוץ למשפחת אליקמן לעלות לפודקאסט, ועכשיו הוא כבר הראשון להיות בפעם השלישית. אז קודם כל, פיני ברל, מה שלומך?
תענוג, כבוד גדול להיות הראשון שגם היה מחוץ למשפחת אליקמן וגם פעם שלישית, ובאמת כיף גדול, כיף גדול. תודה שאתם מארחים אותי.
אז קודם כל אני כמובן אציג אותך שוב. אז הקמת את ערוץ היוטיוב המצליח ספורט באיכות גבוהה, וכמובן מעל הכל את הפרויקט מעקב דיה, שעוקב אחרי כל משחק של דני אבדיה בליגה הטובה בעולם, ואתה עושה עוד כל כך הרבה דברים שנגיע להם במהלך הפרק, וכמובן שכל המאזינים גם יכולים לחזור לפרקים הקודמים כדי לשמוע עוד. אבל הפעם לצערנו נפתח עם המצב בארץ, ואחרי זה נעבור לכדורסל, ואשמח קודם כל לשמוע ממך איך אתה מתמודד עם המצב, איפה זה פוגש אותך באופן אישי.
כן, האמת שאי אפשר בלי לדבר על המצב בארץ כרגע. אני חושב שכמו את כולם, מה שקרה בשבעה באוקטובר הולך איתנו, וכנראה ימשיך ללך איתנו עוד תקופה ארוכה, ואי אפשר להתעלם מזה. ואותי זה תפס בימים הראשונים כאיזשהו, כאילו כמו יצר לי איזשהו חור בבטן, ובתור בן אדם שיוצר תוכן, זה היה לי מאוד 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 קשה לנסות בכלל לחשוב על איך אני חוזר לייצר תוכן, גם בגלל שהיה לי איזשהו קשר ישיר לאחד האנשים שהיו במסיבה, אני לא אפרט על זה יותר מדי, אבל זה גם היה משהו שתפס ממני באותם ימים הרבה מאוד תשומת לב. אבל אז הגיע, אתה יודע, מכל משבר, אנחנו כמדינה, גם המשברים הכי גדולים כמדינה וכעם, יודעים לצאת מהם ביחד עם תעצומות נפש קשה להסביר. ואני קיבלתי עשרות הודעות וסרטונים מלוחמים, ממילואים ניקים בשטח, שביקשו ממני לחזור בשביל לייצר להם איזשהו אסקפיזם. ועם כל הקושי שבדבר, ועדיין יש קושי, אז מי אני שאני אתלונן ושב בבית ולא אתן את הטיפת עזרה שלי מהעורף? אז עושים מה שאפשר לעשות, פוגשים את מי שאפשר לפגוש, ואתה יודע, הדברים, אבא שלי זיכרונו לברכה היה אומר, צדקה נותנים בסתר, אז את הדברים שעושים מעבר לסרטונים, נשמור בסתר, וככה זה צריך להיות, כי בסוף אנחנו בשעה שעבור המדינה היא לא פשוטה, אבל אנחנו צריכים גם להמשיך לנהל איזושהי שגרה, גם בשביל האנשים שנמצאים שם בחזית.
עד משמעית, אז קודם כל מפעס לשמוע כמובן על קשר למישהו שהיה במסיבה, ומעבר לזה כל הכבוד על הדברים שאתה עושה בתקופה הזאת. אז גם התייחסת לנושא של הכנת הסרטונים בתקופה הזאת, אחד הנושאים ששמתי, אז זה בהחלט מעולה. ועכשיו אנחנו ניגע במצב מנקודת המבט של דני אבדיה, ורגע לפני, האמת שגם השתתפת במשחק כדורסל לחזרתו של נכון. החייל החטוף איתי חן, נכון. ספר קצת על זה.
קודם כל, פרויקט מאוד מרגש שמרימו, זה כמובן להעלאת המודעות להחזרת החייל החטוף איתי חן, אבל כמובן לכל שאר החטופים הנוספים שנמצאים בעזה. אני לא יכולתי שלא להתרגש, עד דמעות שהייתי שם וראיתי את ההורים שלו, ושההורים שלו דיברו, זה באמת היה קשה, מצד אחד קשה מאוד לדמיין רק בכלל באיזה מציאות הם חיים, וזה לא רק הם, זה הם, ועוד משפחות שחרב עליהם עולמם בשבעה באוקטובר, ועוד מאות אלפי אם לא מיליוני אנשים שהקרובים שלהם נמצאים כרגע בלחימה ובחזית במעגלים כאלו ואחרים. וזה מרגש, אתה יודע, אני באמת מאחל שהוא יחזור יחד עם כל החטופים שלנו, ושהצרות שלנו יהיו לשחק כדורסל ולצחוק על דברים שוליים, ולדבר על דברים שהם באמת מתגמדים לעומת החיים עצמם.
טוב, אז עכשיו באמת נעבור לדני אבדיה ולנקודת המבט שלו במלחמה, אז נתחיל עם המלחמה, אחרי זה נעבור לכדורסל, ואבדיה לכל הדעות, בטח ביחס לעונות האחרונות שלו ב-NBA, נותן עונת C, ואנחנו עוד ניגע בזה הרבה, אבל קודם כל, איך אתה רואה את עצם העובדה שהוא מצליח לעשות עונה כזאת, למרות הדאגה מהמצב בארץ?
אני בטוח שגם הוא עובר באמת תקופה לא פשוטה בכלל, וזה משפיע. אני בטוח שגם הוא מכיר אנשים וקשור ישירות, או בצורה כזאת או אחרת, לאנשים שנמצאים בחזית, או נמצאים, היו במסיבה, או לא משנה מה. וזה משפיע, אין ספק, בטח עם העלייה האנטישמית שיש גם, והיציאה של האנטישמים שנמצאים בארצות הברית. אבל מצד שני, אתה יודע, בסוף לכולנו וגם לדני יש איזושהי עבודה לבצע, והוא צריך לבוא ובמרכאות אני אגיד להחתים כרטיס, ויכול להיות שדווקא עצם זה שהוא משחק ויש לו את הרוטינה שלו, דווקא מחזירה אותו לשגרה. תראה, לגבי העונה שלו עד עכשיו, הוא באמת נותן עונצים מבחינת נקודות, מבחינת אסיסטים, מבחינת הרבה מדדים שאנחנו רואים אותו באמת שהוא משפר, אחוזים מהשדה, אחוזים לשלוש בינתיים, אבל אני חושב שגם יש כאן כמה נקודות לשיפור, בהתחשב בכך שהוא משחק בקבוצה שהיא כרגע קבוצה מהאחרונות בליגה, לדעתי שלישית לפני האחרונה, או שנייה לפני האחרונה, יחד עם סן אנטוניו, ויש כאן איזשהו גרף שאנחנו, אני חושב שציפינו לראות ממנו, אני חושב שהוא כן שדרג הרבה דברים במשחק שלו, ולאט לאט אנחנו יכולים לראות אותו גם קצת יותר ויותר משוחרר, וגם לומד את עצמו עם הזמן, והופך להיות איזושהי מפלצת פיזית, שהוא לומד שהוא יכול להיות, ואנחנו רואים את זה, ונדבר על זה קצת יותר בהרחבה לקראת ההמשך. לגבי איך המלחמה ישירות משפיעה עליו, אני באמת לא יכול לדעת, כי אני לא, אתה לא יכול לדעת מה עובר לבן אדם בראש, אבל אני בטוח שיש לזה השפעה חד משמעית על המצב המנטלי.
הוויזרדס עברו שינוי משמעותי עם הכניסה של מייקל ווינגר לתפקיד ה-GM, ואבדיה קיבל חוזה עתק לחמש שנים, $55 מיליון, משהו שלא היה לשחקן ישראלי. אז כמה זה חשוב לביטחון מאוד, שלו, מאוד, ואנחנו מאוד, רואים מאוד. את זה.
נכון, נקודה מאוד מאוד טובה. רק תיקון קטן, זה 55 ל-4 שנים.
נכון.
כרגע כן. יש לו 5 שנים שנותרו בחוזה, כי הוא עדיין בשנה האחרונה של שנת הרוקי שלו. ואני חושב שזה פקטור סופר משמעותי, בטח לשחקן שנמצא בפוזיציה שלו, בטח בהתחשב בכך ש... העונות הראשונות שלו, אני יכול להגיד שהם היו מתחת לציפיות, אלא אני חושב שיש חלק מהדברים וחלק מהיכולת שלו נבעה באופן ישיר, ואפשר לראות את זה באופן חד משמעי, מהיכולת שלו, מהביטחון שלו. הביטחון שלו, והוא הרבה פעמים היה בתוך הראש של עצמו, וגרם לעצמו לחשוב יותר מדי. בעצם זה שאתה יודע שיש קבוצה שכבר החתימה אותך, אמרה לך באופן ישיר, אנחנו מאמינים בך לפחות לעוד 4 שנים קדימה, והוא יודע שגם אם הוא לא יישאר בקבוצה הזאת, כי בסוף הוויזרדס, ציינת את זה נכון, שהם הביאו הנהלה חדשה עם ווינגר, והם כרגע הולכים על המודל ככל הנראה של אוקלאומה, כי זה באמת החבר'ה שהגיעו שם, זה חבר'ה שהגיעו מאוקלאומה, ודני קיבל את החוזה הזה כדי להישאר גם בתור נכס, בעצם זה שאתה יודע שאתה יכול לשחק, שאתה רגוע, שאין לך את המשקל הזה על הכתפיים, שאתה בשנת חוזה, אתה צריך להיות יותר מדי אגואיסט בשביל לדאוג לסטטיסטיקה האישית שלך, ואתה יודע שהרבה שחקנים בשנת חוזה ב-NBA הרבה פעמים כל כך נכנסים ללחץ במובן מסוים, שהם קצת יורים לעצמם ברגל ומתמסמסים בליגה, וזה באמת יכל לקרות אני חושב, אבל זה גם באמת איזשהו סימן חד משמעי לכל המבקרים, שדני הוא שחקן NBA לגיטימי, לי לא היה ספק לגבי זה, גם אם הוא לא יקלע ב-35% ל-3 קולונה, הוא שחקן NBA לגיטימי בגלל שהוא עושה כל כך הרבה דברים טוב על המגרש, שהופכים אותו לשחקן, נקרא לזה, למצרך שאין אותו הרבה ב-NBA, למרות שהוא לא שחקן שקולע 20-20 פלוס נקודות, אני לא חושב שהוא אף פעם יהיה שחקן בהכרח שהוא קולע, והוא יהיה האופציה הראשונה או השנייה בהתקפה, אבל זה לא אומר שהוא לא נכס משמעותי מאוד עבור הוויזרדס, או עבור כל קבוצה שהוא ישחק בה בעתיד.
אני אעשה עוד תיקון קטן על עצמי, וויל דוקינס הוא הג'י-אם החדש, ומייקל ווינקר הנשיא.
נכון.
ועכשיו נעבור לנושא ההפסדים של הוויזרדס, וכמו שציינת, אחת הקבוצות החלשות של ה-NBA, ובסוף אנחנו לא יכולים להתעלם מזה, שאבדיה מציג יכולת טובה, אבל בקבוצה מפסידה, אז איך אתה רואה את הנושא הזה, שהוויזרדס, פשוט בקושי מצליחים לנצח, זה נדיר מאוד שזה קורה, ויש פה טנקינג די קיצוני. מה דעתך על מה שקורה שם?
אני חושב שהוויזרדס עושים פה טנקינג, שהוא אפילו קצת, אני אקרא לזה גאוני, אני אפריז ואני אקרא לזה קצת גאוני, אני אסביר גם בדיוק למה. כי הוויזרדס, אם מסתכלים על המדדים ההתקפיים שלהם, עם קבוצת התקפה ממש לא רעה, זאת אומרת, אם אתה מסתכל על היכולת שלהם ההתקפית, אני חושב שלמעט ג'ורדן פול, כמעט כל השחקנים שהם נמצאים בעלייה, גם בחיית האחוזים מהשדה, מהשלוש, כמות הנקודות שלהם, אסיסטים, אתה מסתכל על כמות האסיסטים, על המשחק ההתקפה שלהם, הוא לא משחק התקפה רע. אני, הפעם האחרונה שבדקתי, היה לפני כמה ימים, היו בוודאות בחלק העליון של הטבלה, אם לא בטופ 10, בחיית יעילות התקפית, וקצב התקפי מסחרר. הבעיה נוצרת בחלק ההגנתי ובריבאונד. כרגע הם קבוצה היסטורית בכל מה שקשור לבעיית ריבאונד ההגנה. הם רק במשחק האחרון שלהם, במשחק מספר 24 מתחילת העונה, הם ניצחו בקרב הריבאונד לראשונה. זאת אומרת, ב-23 משחקים לפני כן, הם הורידו פחות ריבאונדים מהקבוצה היריבה. וזה נתון כל כך משמעותי, ועכשיו אני אסביר גם למה לדעתי הטנקינג גאוני, כי על פניו, כשאתה מסתכל על על הקבוצה, יש לך שחקני התקפה לא רעים, היא לא קבוצה ששווה את את המאזן שלה כרגע בליגה, אבל אין לה סנטרים. גפורד הוא סנטר לדעתי מחליף מעולה ב-NBA, אבל לא סנטר ראשון, לא שחקן שאתה יכול לסמוך עליו, גם בחיית רגליים, אני לא חושב שיש לו את הרגליים לשמור במשך מעל 30 דקות בהגנה, קשה לו מאוד לצאת לפרימיטר, הוא לא ריבאונדר טוב לעמדה שלו, וכשאתה משחק בלי סנטרים, אתה תפסיד בריבאונד באופן עקבי, וכשאתה מפסיד בריבאונד, אני דיברתי על זה הרבה גם אצלי בערוץ, ואני חושב שגם בפודקאסטים הקודמים שלנו, ריבאונד זה הנתון שיש לו את הקורולציה הישירה הכי ברורה, שקשורה לניצחונות, לא אחוזים מהשדה, לא אחוזים לשלוש, לא אפקטיביות התקפית, לא כלום, ריבאונד. קבוצה ששולטת בריבאונד, תנצח יותר משחקים, וזה מה שגם ממפיס עשתה בשנים האחרונות, ובגלל זה, לכל מי ששואל, אגב, מעבר חד, למה ממפיס כרגע בדעיכה מטורפת? בגלל שסטיבן אדמס וקלארק פצועים, אז אין להם את הדומיננטיות בריבאונד שהיה להם בשנים הקודמות. אז הוויזרדס קבוצה התקפה טובה, השחקנים מספקים מספרים, וגם דני מספק מספרים טובים יותר מהעונה שעברה באותה כמות דקות, אבל הם ממשיכים להפסיד. זה עדיין לא טוב למניה שלו, אבל אחד הדברים שאני אמרתי בתחילת העונה, שדני חייב לשפר, וזה צריך להיות הנתון לדעתי הכי חשוב, זה האפקטיביות. אני לא, שהרבה אנשים אמרו, הוא חייב לתת מספרים 16-17 נקודות למשחק, קבוצה בטנקינג וכן הלאה, אני דווקא חשבתי שהדברים שיותר חשוב זה שהאפקטיביות שלו מהשדה ומהשלוש תשתפר, ואת זה הוא עשה, הוא גם שיפר משמעותית את האחוזים שלו מהעונשין, והיחס אסיסטים עיבודים, כי אנחנו מדברים על דני מתחילת הקריירה שלו, שהוא אמור להיות פליימייקר כפוינט פורוורד, והוא עד היום לא הכריח את זה מבחינת היחס אסיסטים עיבודים, והיום הוא מוכיח יותר ויותר, לאט לאט כמובן, כן, עדיין בתהליך גדילה והוא עדיין צעיר, אבל הוא מוכיח שהוא מתחיל להיות הפוינט פורוורד הזה שכן יכול להריץ התקפה יעילה. ההגנה כבר שם, היכולת בריבאונד כבר שם, אני חושב שאלה היו הדברים המרכזיים כדי לשים אותו בתור שחקן שהרבה קבוצות ילטשו עיניים לגביו, כנכס משמעותי בעתיד, אני מקווה, בקבוצה מנצחת.
המאמן וס אנסל ג'וניור כבר עונה שלישית ומקבל הרבה ביקורות, ואומנם נותן לאבדיה כמות C של דקות, אבל עדיין לא כמות דקות מאוד גבוהה של כוכב NBA. מה דעתך עליו?
אני חושב שהוא בינתיים עושה את העבודה שלו מצוין, בכך שהוא מפסיד, אז ולכן הוא נשאר בתפקיד, אבל צחוק בצד, אני באמת חושב שהוא מאמן מאוד מאוד מקובע, מאוד, אני יודע שבתרבות האמריקאית, במיוחד ב-NBA, יש תבניות מסוימות, ושחקנים מוחלפים בדקות מאוד ברורות, ודברים הולכים בצורה מאוד מאוד סטריקט, זאת אומרת כל שחקן אמור לדעת בערך כמה דקות הולך לשחק בכל משחק, ועדיין יש לו כל כך הרבה החלטות שהן לא ברורות לי במהלך משחקים, וזה לא עונה ראשונה, לא עונה שנייה, זה כבר עונה שלישית, וזה הולך ומחריף. אם אתה שואל אותי, הוא כרגע מבצע את העבודה עבורם וממשיך להפסיד להם משחקים, אבל אני לא רואה ערך עבור הוויזארד, זה הטווח הארוך בשביל להשאיר אותו, גם אם השנה הוא מריץ איזושהי כמה תנועות בהתקפה שהופכות את ההתקפה של הוויזארד ליעילה יותר, אני לא חושב שזה משהו שיכול להחזיק, אני לא חושב שהוא מצליח למצוא שום פתרון הגנתי לקבוצה עד עכשיו, שבינתיים לא מצליחה לשמור על אף אחד ושום דבר, שום דרכים לנסות למצוא פתרון לבעיית הריבאונד, שום משמעת הגנתית, שום משמעת התקפית, אני לא חושב שיש לו אחיזה טובה בקבוצה, ואפשר היה לראות את זה החל מהעונה הראשונה שלו. זה דבר שאם בעונה הראשונה לא היה לו, בעונה השנייה עדיין לא היה לו כל כך, בעונה השלישית שהוא כבר נמצא עם קבוצה שאין פה אף, אין פה אף מגה סטאר מטורף. לא ג'ורדן פול ולא קייל קוזמה יכולים לעשות מה שהם רוצים באף קבוצה אחרת. ואם הוא לא מצליח לשמור אותם עם איזושהי משמעת בסיסית, אז אני חושב שהוא לא יישאר הרבה עונות בליגה, גם אם הוא יישאר עוד עונה בוויזארדס, אני לא חושב שמעבר לזה אני רואה פה איזה משהו, איזה הפקת לקחים ממנו.
עוד מישהו שסופג המון ביקורות ושאותו ציינת עכשיו זה ג'ורדן פול, וגם דני הביע לא פעם את התסכול שלו מכך שהוא ממעט למסור. מה דעתך על פול? אני יודע שגם אתה אחד ממבקיו.
חד משמעית. אני חושב שכרגע ג'ורדן פול באמת סופג הרבה, לא רק אצלנו, אלא באמת גם בארצות הברית. הבעיה שלי עם ג'ורדן פול היא לא העובדה שהוא לוקח הרבה זריקות. דווקא אני חייב להגיד שאני חשבתי שהוא ילך הרבה הרבה יותר ראש בקיר בקבוצה הזאת. אלא זה העובדה שזה נראה שהוא ממש מזלזל במקצוע שלו. הוא מקבל חוזה עצום. הוא הגיע מקבוצה שיש לה תרבות מנצחת, והוא לא מביא שום אלמנט או שום, זה נקרא habits באנגלית, באח לי המילה בעברית, הרגלים. הוא לא מביא שום הרגל של קבוצה מנצחת לוויזארדס, שום דבר. ואתה מצפה ממנו שיהיה לו איזושהי, לא, אפילו לא מדבר על מנהיגות, אבל איזושהי אחריות, גם בין אם זה אחריות בסיסית בהגנה הוא פשוט מטייל, הוא לא שומר על אף אחד בצורה קיצונית, וקבוצות מביאות אותו התקפה אחרי התקפה במשחקים הבודדים, שהמשחקים היו צמודים, מנצלות את העובדה שהוא לא יורד להגנה כמו שצריך, הוא לא שומר אף אחד כמו שצריך, הוא לא עוזר בריבאונד כמעט. אז במשחק האחרון הוא קלה 30 נקודות, בדיוק בזמן שאנחנו מקליטים את זה, מול אינדיאנה, עשה 12-18, אבל לא כל יום הוא יקלה באחוזים כאלו, ובימים שהוא לא קולה באחוזים כאלו, הקבוצה נראית קטסטרופה, באמת קטסטרופה. אני חושב שג'ורדן פול כרגע ממש לא מצדיק את החוזה שלו, ומקבל את הביקורת שלו בצדק, קודם כל בגלל חוסר האכפתיות, יותר מאשר העובדה שהוא קולע רק באזור ה-40% מהשדה, 30% ל-3, פחות או יותר, פעם אחרונה שבדקתי זה היה גם מהצד התחתון של המספרים האלו, וזה פשוט נראה, זה נראה רע, אין דרך אחרת להגדיר את זה, אין דרך יפה גם לעטוף את זה, זה פשוט נראה לא טוב.
מה המשחק הכי טוב של אבדיה לדעתך העונה?
העונה? כן. העונה אני חושב שהיה לו את המשחק בברוקלין שהוא עשה 15 נקודות, שהיה משחק טוב, היה לו את המשחק מול אטלנטה, אבל דווקא את המשחק מול אטלנטה, אני לא יודע אם הייתי מגדיר אותו כמשחק הכי טוב, אני אגיד לך מה, אני לא אלך על המשחק הכי טוב, אני אלך על הרבע הכי טוב, היה לו את הרבע נגד אורלנדו לא מזמן, שם הוא הראה ברבע אחד, כמה פוטנציאל תמון בו, בין אם זה הגנתית, התקפית, פליימייקינג, הכל, ולאט לאט אנחנו רואים את זה יותר ויותר, במשחקים האחרונים הוא מתחיל יותר לנהל את המשחק, מתחיל יותר להיות, לראות כמו פוינט פורוורד, ואני חושב שזה ממש לא נמנע שבקרוב אנחנו נראה אותו גם נותן את הטריפל דאבל הראשון שלו, במשחק נגד פילדלפיה, היה לפני דעתי 4 משחקים, משהו כזה, באחד המשחקים מול פילדלפיה, הוא עשה סטטיסטיקה של 8-8-8, וזה לא רחוק בכלל מהיום שאנחנו נראה אותו מתקרב יותר לאזור הטריפל דאבל, אם הוא מתחיל להבין יותר איך הוא צריך לשחרר את הכדור לאיזה שחקנים ומתי בשביל להשיג יותר אסיסטים, בשביל לייצר להם ולא סתם למסור כדורים לרוחב כמו שראינו אותו עושה בשנים קודמות. ועדיין אם הייתי צריך לבחור משחק אחד הייתי בוחר את המשחק נגד אורלנדו שהוא עשה 22 נקודות, אני חושב שזה הרבע פנטסטי שלו שם, ו אבל אנחנו גם רואים הרבה במשחקים האחרונים, דני הרבה פעמים מתחיל את המשחק מאוד מאוד טוב, ודורך לקראת המחזית השנייה, שזה דבר מעניין גם לדבר עליו ולהתייחס אליו. ועצם זה שאני לא מדבר איתך על משחק הכי טוב, אני מדבר איתך על רבע הכי טוב, גם מראה לך כמה זה באמת נוגע לנקודה.
אז דיברת על דעיכה של דני אחרי פתיחה טובה, ואפשר גם לייחס את זה לכלייה לשלוש, שכן השתפרה עונה ועדיין עומדת על אחוזים טובים יותר, אבל כן יש ירידה משמעותית לאחרונה. מה דעתך על הנושא הזה? האם הוא באמת שיפר אותו? האם הסטטיסטיקה תתיישר למטה או למעלה או תישאר? איך אתה רואה את המשך העונה בנושא הזה?
לי אישית זה נראה שהוא כן שיפר את הכלייה שלו, זאת אומרת זה היה נראה לפחות מהמשחקים הראשונים בתחילת העונה שהוא התחיל לזרוק בקשת גבוהה יותר, וזה כן היה נראה שהוא שינה את הזריקה שלו קצת. אני חושב אבל שצריך לשים לב לעובדה שהוא זורק פחות לשלוש, ואני לא מדבר על העובדה שהוא היה זורק 0.3 יותר בעונה שעברה, אני מדבר על העובדה שאם אתה מסתכל על כמות הזריקות, אחוזים שלו לזריקות מהשדה לעומת זריקות לשתיים, לעומת זריקות לשלוש, אתה רואה פה שינוי גדול מאוד, במיוחד מעונת הרוקי. אתן לך דוגמה, בעונת הרוקי הוא זרק כמעט 55% מהזריקות שלו, הוא זרק לשלוש. השנה הוא זורק רק 30%, זאת אומרת צריך להסתכל גם על העובדה שהוא זורק את אותו מספר זריקות פחות או יותר, על כמות זריקות גדולה יותר שהוא לוקח מהלך המשחק. אנחנו רואים אותו השנה גם לוקח קצת זריקות מהמיד ריינג' בזריקות שלא ראינו אותו עושה בשנים קודמות, רואים אותו הרבה יותר דורס לכיוון הצבע, ולאט לאט מתחיל להבין כמה הגודל שלו זה דבר משמעותי. זה שחקן שהוא 2.6, פיזי, גדול, והוא יכול לדרוס שחקנים בעוצמה ובמהירות פנימה, ולאט לאט אני חושב שהוא מתחיל להבין כמה. עכשיו, זה כל כך חשוב, הקלייה מבחוץ, בגלל שברגע שהקלייה מבחוץ נכנסת, והוא ישמר אותה, אני מקווה, על אזור ה-35% במעלה, זה יגרום לשחקנים ללכת אובר בחסימה, זה יפתח לו הרבה יותר נתיבי חדירה, שחקנים יעשו עליו קלוזרטים הרבה יותר אגרסיביים, כי הם לא ירצו לקחת לו את השלשה, אתה לא רוצה להשאיר שחקן באחוזים כאלה, לשלשות פנויות, בטח שהוא קולע באחוזים טובים מאוד מתחילת העונה מהפינות, שזה דבר שהוא התקשה בו בשנים קודמות. זאת אומרת, אני לא יודע אם אני יכול עדיין להגיד שבוודאות האחוזים שלו משלוש השתפרו בסוף העונה, או אם מדחו עד סוף העונה, אבל אתה יכול לראות שקבלת ההחלטות שלו בזריקות השתנתה, הסוג זריקות שהוא מחפש זה זריקות שונות יותר מה שהוא חיפש בשנים הראשונות, והשלשות הופכות להיות פחות פחות אישו. זאת אומרת, אם אתה אומר שבעונת הרוקי שלו, הוא לקח 50% לחצי מהזריקות שלו, כל זריקה שנייה לשלוש, אז אתה פתאום הופך את זה למשהו הרבה הרבה יותר משמעותי אם השלשה לא נכנסת, הוא הופך להיות נטל על המגרש אם השלשה לא נכנסת, אבל עכשיו שזה 30% סך הכל, אתה אומר אוקיי, יש לו הרבה דברים במשחק שלו, ואם השלשה נכנסת זה בונוס, ואני חושב שזה גם גורם לו להרגיש הרבה יותר טוב עם השלשות שהוא כן לוקח, אבל כמובן שאנחנו צריך לראות עם הזמן, זאת התחושה שלי כרגע מתחילת העונה.
דיברת על כמה מהיתרונות שלו והדברים שהוא עדיין צריך לשפר, ובכל זאת בכמה כותרות מה היית אומר לגבי השאלה הזאת?
היתרונות שלו זה תמיד יהיה האינטליגנציית משחק. אני חושב שיותר מהכל, יותר מהיכולת שלו לחדור פנימה ולהיות לשחק בוליבול, יש הרבה שחקים שיכולים לשחק בוליבול. אני חושב שהיתרון הגדול שלו זה האינטליגנציית משחק, זה לשחק, נקרא לזה, הוא שחקן של מאמן, אתה יודע, הוא לא שחקן שיבוא ויחרב לך את המשחק, הוא לא יחפש לעשות דברים יוצאי דופן רק בשביל לחשוב על עצמו, והוא שחקן מאוד מאוד קבוצתי, וזה נכס שאני כל כך מצפה לראות אותו בקבוצה מנצחת. אני רוצה לראות איך היכולת הזאת תבוא לידי ביטוי שהוא נמצא בתרבות ארגונית טובה, עם שחקנים שמגיעים עם חשיבה נכונה לגבי המשחק. זה היתרון המשמעותי ביותר שיש לו. בין היתר עם זה, עם כל זה שהוא כמובן יודע לנהל את המשחק עם הגובה שלו, וכל עוד היחס הסיסטים עיבודים שלו שישתפר משמעותית השנה, ימשיך להיות ככה. אני חושב שיש לו עתיד טוב מאוד בכל מה שקשור כפוינט פורוורד בליגה בשנים הקרובות. שכמובן אפשר לציין גם את משחק המעבר, את היכולת שלו ללכת פנימה, אבל זה לדעתי בסוף היתרון המרכזי שלו על הרבה מאוד שחקנים אחרים. הדברים שהוא צריך לשפר, אני חושב שעדיין יש לו הרבה דברים שנותנים להרגיש שהמשחק שלו לא מלוטש, או לפחות לא ממוצא ברמת הפוטנציאל שלו לרמה הכי גבוהה. את השלשות הוא יכול לשמר כרגע ל-35%, אבל אני חושב שיש איזה משהו שמרגיש שהוא מגביל את עצמו מלשחרר את היכולות שראינו ממנו גם בנבחרת ישראל, גם בנבחרת הצעירה כמובן, וגם בנבחרת הבוגרת. אבל הדבר המרכזי שהוא צריך לשפר זה הדריבל פול-אפ. זה אחד הדברים שראינו אותו עושה בנבחרות הצעירות ובנבחרת ישראל באחוזים טובים. ב-NBA כרגע לא הייתה שום עונה שהוא סיים עם מעל 30% בדריבל פול-אפס, בין אם זה מהחצי מרחק, בין אם זה לשלוש, הוא כרגע מאוד מאוד לא אפקטיבי בכל מה שקשור לזריקות מהכדרור, וזה היה אמור להיות אחד הטיקטים שלו, וזה יכול מאוד להגביל אותו, בטח להגביל את התקרה שלו במידה והוא לא ישפר את זה בצורה משמעותית.
דבר שאנחנו רואים ממנו הרבה עונה זה התבטאויות מנהיגותיות, בין אם זה נגד טורניר הגביע של ה-NBA ובין אם זה על אוהדי הוויזארדס שפתאום באה קבוצת חוץ ומשתלטת על האולם הביתי שלו. מה דעתך על זה שדני הופך להיות מאוד דעתן?
אני אוהב את זה, אני אוהב את זה. בסוף אנחנו עוקבים אחרי הליגה ועוקבים אחרי שחקנים, לא בשביל לראות רובוטים שנותנים לנו תשובות גנריות. אני אוהב את זה, ואני חושב שהוא גם אומר דברים שהרבה אנשים חושבים. מה שהוא אמר, נגיד, על האוהדים של הוויזארדס, אני יכול להגיד שבתור בן אדם שחי 4.5 שנים בארצות הברית, אני מאוד מתחבר לזה. אני מצד שני מבין את זה גם, שהרבה אנשים מגיעים לראות את קבוצת החוץ, בטח שאתה קבוצה מהגרועות בליגה, אבל אני מבין את זה, אני מתחבר לזה, ויחד עם זאת, אני חושב שהוא צריך לשחרר קצת את הסטריקטיות שהייתה בו. זה משהו שהוא חשוב גם עבור הברנד האישי שלו, למתק את עצמו לא רק בתור עוד שחקן שנותן תשובות לקוניות וברורות שלא באמת מעניינות אף אחד. כי בסוף, בעידן של היום שיש כל כך הרבה מדיה ואנחנו רואים כל כך הרבה דברים, אתה רואה פודקאסטים של שחקני NBA שמתארחים בכל מיני מקומות, אתה רוצה לשמוע את המעבר, אתה רוצה לשמוע לא רק את הדברים הבנאליים, לא רק לשעות.
איזה ציון היית נותן לעונה של דני עד עכשיו?
ציון עד עכשיו? קשה לי להפריד את היכולת שלו מהקבוצה, ולכן אני אלך על אזור השבע, כי אני חושב שהוא כן עושה, הוא עשה שדרוג בהרבה פרמטרים, והוא בהחלט מראה שיפור, אבל אי אפשר להתעלם מזה שהקבוצה נוראית, וזה יכול להיות משהו שפוגע בו, ואני מקווה שלא יסתכלו בליגה על הנתונים האלה שהוא מראה השנה, בתור נתונים ריקים. זאת אומרת, בתור עלייה שנגרמת מכך שהוויזארדס משחקים פשוט הרבה יותר מהר, ומשחקים כדורסל שכונתי וכן הלאה, אני חושב שלא, כי לפחות זה הניתוח שלי, שאני עדיין מסתכל על הוויזארדס בתור קבוצה שיש בה הרבה נתונים ריקים, אבל ההתקפה שלה היא כן התקפה אפקטיבית, מה שכן, הנתוני הגנה שלו משמעותית ירדו השנה, ואני מקווה שזה לא יפסיק להיות הטיקט שלו, ולכן אני אלך איפשהו על האמצע. עם השדרוג, אני חושב שמעבר לזה, זה, אם הייתי נותן לו 8-9, בטח 10, זה רק אם הוא היה באמת מספק מספרים ועלייה שהיא על סף לפחות להכניס אותו לדיבייט של השחקן המשתפר של העונה. כרגע זה לא שם בכלל, אבל יש שיפור.
איפה הוא מדורג לדעתך מבין שחקני ה-NBA?
וואו, זו שאלה מעניינת. אני אגיד לך למה זו שאלה מעניינת, כי מבחינתי, אם אתה צריך לדרג אותו מבין כל שחקני ה-NBA, אתה צריך לדרג אותו גם ביחד, כאילו יש הרבה שחקני NBA שפשוט ידורגו גבוה יותר כי הם נמצאים בסיטואציות טובות יותר. מבחינת הוורסטיליות שלו, ומבחינת הדברים שהוא מביא למשחק, אני חושב שגם הפעם הקודמת אני דירקתי אותו באזור הזה, אני חושב שזה איפשהו בין, באזור בין 100 ל-150, זאת אומרת איפשהו בפלאף הזה, כי מבחינתי הוא לא מהשחקנים האולסטרים נקרא לזה, הוא לא מהסופרסטרים הכי גדולים של הליגה, הוא לא אופציה ראשונה שנייה בהתקפה, ואולי אפילו לא שלישית בחלק מהקבוצות, אבל שחקן חמישייה, שחקן רוטציה לגיטימי בקבוצה מנצחת, בקבוצות פלייאוף, אני כן חושב שהוא יכול להיות שם, ואני כן חושב שהדברים שהוא מביא למשחק, הם מאוד מאוד, הם מצרכים מאוד מאוד נדירים, זאת אומרת, יש לך הרבה מאוד שחקנים שהם סקוררים נהדרים ב-NBA, וחלקם גם לא נשארים יותר מדי שנים בליגה. אין לך הרבה שחקנים שהם 2-6, שיכולים להוריד כדור לרצפה, לנהל משחק, להוריד ריבאונד, לשמור בהגנה גרדים וגבוהים. אמנם הוא לא שומר טוב על החמש, זאת אומרת, הוא לא עכשיו שחקן שאני יכול להגיד, אוקיי, שים את דניאל ג'ואל אמביד, והוא ייתן לו איזשהו אימפקט, אבל 1-4 הוא בהחלט יכול לשמור, אני חושב, את כל השחקנים בליגה, והוא הוכיח את זה כבר. אז אני חושב שלמצב אותו בין ה-100 ל-150, הכל כמובן תלוי סיטואציה, זה פייר.
איך אתה רואה את המשך העונה של הוויזרדס ואבדיה?
אני אגיד לך מה, אני לא אופתע אם אבדיה אפילו לא אסיים את העונה הזאת בוויזרדס. אני חושב שבוויזרדס כרגע כולם נמצאים בשוק, ואם תהיה קבוצה שתרצה אותו ותציע מספיק עליו, אני חושב שהוויזרדס לא יעססו ויעבירו אותו בטרייד. לכן אני כרגע לא יכול לדעת בדיוק לאן הוויזרדס, מה הוויזרדס יעשו, אבל אני לא רואה דני, זה אני באמת יכול להגיד כמעט בפה מלא, בסבירות גבוהה לפחות על פי הדעה האישית שלי, זה אני לא חושב שדני מסיים את החוזה שלו בוויזרדס, אני לא חושב שהחוזה, האקסטנשן שהוא חתם, הוא יסיים אותו בקבוצה הזאת, אני חושב שאם הוא לא השנה עובר בטרייד, אז שנה הבאה, עוד שנתיים גג, אנחנו כבר לא נראה אותו בקבוצה הזאת, פשוט כי הוויזרדס הולכים לטנקינג מאוד אגרסיבי, שהולך לכלול הרבה מאוד טריידים, הרבה מאוד את בחינת השוק ולבדוק מה שווי הנכסים שלהם ולממש אותם ברגע שיש להם את האפשרות. בדיוק כמו שהטנדר עשו במהלך השנים האחרונות, וראינו לאן זה הוביל אותם.
וואו, אז זה בהחלט מעניין. ואיך אתה רואה את הפוטנציאל שלו?
פוטנציאל, כמובן אני לא יכול לתת תקרה לאף אחד, כי אני חושב שאף אחד לא חשב שיוקיץ' יכול להיות השחקן הכי טוב בליגה, ואף אחד לא חשב שיאניס שהוא נכנס יהיה השחקן מהטובים בליגה, אז אי אפשר לדעת לאן הדברים מתפתחים, ויכול להיות שגם דני ייתן איזה קפיצת מדרגה מטורפת עוד שנה, עוד שנתיים. כרגע, נכון להיום, בגלל העובדה שאמרתי, ומה שאמרתי מקודם על הדריבל פולאפ, על העובדה שאין לו שמאל מספיק טוב, הוא עדיין מוגבל להיות שחקן אופציה שלישית, רביעית בהתקפה, אבל שחקן בהחלט בקבוצה מנצחת. אני רואה אותו כשחקן, קודם כל הוא יהיה הישראלי הראשון שישחק בפלייאוף, אין לי ספק לגבי זה. הוא לדעתי בסוף יצא מהוויזרדס וילך לאיזושהי קבוצה שבה יעריכו יותר את היכולות שלו, אבל הוא לא יהיה אלפא, אני לא רואה אותו בשום קבוצה הופך להיות ה-go to guy, השחקן שאליו הולכים, השחקן שהוא זה שמנהל את הקבוצה, שהקבוצה היא שלו.
אז יש כמה שאלות של חברי קהילת ספורצה בקבוצת הוואטסאפ הקהילתית, וחלקם הם על אבדיה, אז נתחיל עם זה. אז אחד, מישהו שואל, מאיפה בא לך הרעיון למעק אבדיה?
וואו, מאיפה בא הרעיון? כן. תראה, אנחנו, הרעיון עצמו על אבדיה התחיל בלייב, זאת אומרת, זה לא משהו אפילו שבניתי אותו בתור איזשהו משהו להמשך. היה לי איזשהו לייב שבזמנו עשיתי על כדורגל בכלל, ובמהלך הלייב, בגלל שזה היה נושא שאז היה, התחיל להיות חם, כל מה שקשור לדני, אמרתי, אני אסביר בהמשך הלייב לגבי איך עובד הדראפט של ה-NBA, מה הסיכוי של דני להיבחר בדראפט במקומות X, Y, Z, Z, ותוך כדי הלייב, זה היה אמור להיות בסוף הלייב, ותוך כדי הלייב מלא אנשים לא הפסיקו לשאול לגבי זה, בגלל שרשמתי את זה בכותרת, ואמרו לי, דבר על דני, דבר על דני, דבר על דני, דבר על דני. אז בשלב מאוד מוקדם של הלייב, הבנתי, אוקיי, יש פה משהו, אנשים רוצים לדבר עליו. במהלך הלייב, התחלתי לדבר, ואני רואה את מספר הצופים רק הולך ועולה. ולקחתי את הקטע הזה שהסברתי והעליתי אותו כסרטון, ופתאום הוא תפס לי כמות צפיות מטורפת. ואת הקטע אני אמרתי, אני צחקתי כאילו, ואמרתי באופן כזה, אתה יודע, מאוד אינסטינקטיבי, אמרתי, חבר'ה, אני אעשה עליו איזשהו מעקב עד הדרף, נקרא לזה מעקב דיה. ואתה יודע, התחלתי את זה בצחוק, ובהתחלה בכלל אמרתי לאשתי, כאילו, אין, תמי, זה גאוני, זה צירוף מילים שהוא כאילו, הוא מושלם, פרפקט. והיא צחקה, אמרה איזה שטויות יש לך, וזה אמרתי, תשמעי זה גאוני, ואז לאט לאט זה באמת התחיל לתפוס, בהתחלה אני אמרתי, טוב, נעשה זה פעם בשבוע, שבועיים, כזה מעקב, נקרא לזה מעקב דיה, וגיליתי שיש הרבה מאוד רצון, בכל מה שקשור לקהילת ספורט בישראל, להיכנס הרבה יותר לפרטים ולהבין הרבה יותר לפרטים מה שנותנים ברשתות התקשורת המיינסטרים. ואז בעצם לאט לאט הבנתי את הפוטנציאל, את ההזדמנות, והקהל פשוט הצביע ברגליים, מה שנקרא.
מדהים. ועכשיו גם יש שאלה, האם דני דיבר איתך על הערוץ, כתב לך משהו?
הוא, אני יודע שהוא צופה בסרטונים, אני יודע שהוא מכיר את הערוץ כמובן. אני חושב שאין בן אדם היום שלא מכיר את הערוץ בצורה כזאת או אחרת, ובטח שעושים עליך מעקב כזה, אני די בטוח, וזה מופיע גם, זה הופיע בספורט 5 וכן הלאה, קשה להתעלם. הוא לא דיבר איתי על זה אישית, אני לא מדבר איתו על זה באופן אישי, ואני חושב שטוב שכך. אתה יודע, בסוף, כל עוד המעקב עצמו נעשה גם על מנת להעביר ביקורת, לא ביקורת רעה כמובן, הכל עושה באמת, גם שאני מבקר, מנסה להיות הכי הוגן שיש, אבל אני לא חושב שצריך לערב פה איזה שהם רגשות אישיים או חבריים, ולכן זה טוב שכך, אבל יצא לי לדבר איתו פעם אחת שנפגשנו באירוע, ולא משהו יותר מדי מפורט, אבל הוא מכיר, וכמובן מכיר את הערוץ, וזהו.
טוב, בהמשך יהיו עוד כמה שאלות של חברי קהילת ספורט סרבי. עכשיו אני אשאל, איך נראה היום בחייך?
וואו, איך נראה היום בחיי? אני חושב שאחד הדברים המרכזיים להבין זה שאין דבר כזה יום בחיי, כי כל יום שלי נראה אחרת לחלוטין. אז בוא נעשה איך נראה יום במעקב דיה. כי אני בגדול קם בבוקר, היום אני קם מוקדם, יש לי ילד קטן וחמוד שמאיר אותי בבוקר אם אני רוצה או לא רוצה. ובדרך כלל שאני צריך לייצר סרטונים, אני מייצר אותם על הבוקר או באמצע הלילה. זאת אומרת, או שאני הולך לישון מאוד מאוחר, ואז אני בעצם קם יותר מאוחר ואשתי קמה עם הילד היום, או שאני מייצר את זה, קם על הבוקר ומייצר את הסרטונים. אז אני קם על הבוקר, אם כן, אני נמצא עם הילד קצת, עם אשתי, אתה יודע, שותה את הקפה של הבוקר והולך, מתחיל לייצר את הסרטונים, כשאני, הרבה אנשים שואלים אותי איך אני עושה את הדברים כל כך מהר. וחלק מהדברים שאני עושה זה אני עובד בתבניות. זאת אומרת, יש לי תבניות מאוד, מאוד ברורות שאני עובד איתם. אני לא מסתכל בטלפון בזמן שאני עורך ומייצר סרטונים, שזה, אני חושב שזה הדבר אולי הכי חשוב שיש היום, כדי שלא יהיה לי הסחות דעת. זאת אומרת, אין הודעות, אין כלום. ברגע שאני מייצר סרטון, אני יושב ומייצר סרטון. אחרי שאני מייצר את הסרטונים, בדרך כלל אני מייצר אותם עד שעות הבוקר כבר, 11, 12 גג, אם זה מעקב די ארוך. אני מתחיל לעבוד, זה בדרך כלל השעות שאני עובד, העבודה שלי, אני בדרך כלל מתחיל באזור השעה 11, ומסיים קצת יותר מאוחר, שכמובן, כמו שאמרתי, אין יום בחיי שנראה אותו דבר, כי יש ימים שאני לא עובד בהם, ואז אני מייצר דברים אחרים, יש ימים שבהם אני מייצר את הסרטונים בלילה, אבל בוא נגיד שאין לי יום אחד שנראה בחיים שלי אותו דבר, ומצד אחד זה נותן לי, זה אינטנסיבי, מאוד, מצד שני זה נותן לי הרבה גמישות, זאת אומרת, אני יכול משעה מסוימת גם ללכת להיות בבית עם האישה ועם הילד, אם עכשיו אנחנו, שהוא חוזר מהגן, או ללכת לעשות בגדול מה שאני רוצה, מתי שאני רוצה, וזה אני חושב החלום נקרא לזה, לעבוד קשה, זה לא שאני לא עובד קשה, אני עובד מאוד קשה, אבל עדיין יש לי את הגמישות, כי אני יודע שאני הבוס של עצמי.
מדהים. ועכשיו נעבור לכמה אירועים שעזמת, אירוע של 100,000 עוקבים, כמובן ביוטיוב, וטורניר NBA 2K, ספר על האירועים האלה.
כן, וואו, אירועים מרגשים. האירוע של 100,000 היה אחד הימים הכי מרגשים בחיים שלי. לראות את הקהילה שנוצרה פה, לראות את האנשים שנמצאים מהצד השני, ואתה מכיר את השמות שלהם בתגובות, לראות אותם פנים מול פנים, לראות את ההיענות שהייתה לקניית כרטיסים, לאנשים לבוא, לצפות ביחד, זה באמת היה mind blowing מבחינתי. אני חושב שזה היה באמת יום, באמת אחד המרגשים בחיים שלי. לראות אנשים מגילאי 60 פלוס עד גילאי 18, מכל המגזרים, מכל הקשתות, בכל הצבעים, ליטרלי, כאילו באמת, הכל מהכל, זה היה מדהים. זה היה אירוע שרציתי לעשות הרבה מאוד זמן, ורציתי לעשות אותו טוב, ורציתי לעשות אותו איכותי ואקסקלוסיבי. גם עשיתי שם איזושהי הרצאה שאני בניתי. אני מייצר הרצאה, אני מרצה בעוד מקומות, כרגע בזמן המלחמה אני לא מרצה, אבל אני מרצה בעוד מקומות גם על הנושאים האלו, אבל אמרתי אני רוצה לתת איזשהו משהו שהוא אקסטרה, גם דברים שאני לאו דווקא מרצה עליהם באופן שוטף, ובאמת לתת לאנשים גם להבין מאיפה התפיסה שלי על עולם הספורט הגיע, גם איזשהו רקע קצר עליי, מאוד קצר, ולהכניס אותם תוך כדי לתוך הסיפור, ולהסביר להם את כל התפיסה האנליטית של איך היא משנה את הספורט, וכמה זה, איך זה עובד בפועל מאחורי הקלעים. וזה היה מבחינתי הצלחה מסחררת, זה היה משהו שגרם לי לרצות לעשות עוד מלא אירועים בהמשך, זה פשוט כמות עבודה מטורפת לייצר דבר כזה, אבל אני בטוח ארצה לעשות עוד. והטורניר 2K שעשינו עם פוטלוקר, בחנות של פוטלוקר, שהם גם הספונסרים של הערוץ, שנה שנייה ברציפות, שזה באמת, קודם כל, שפו עבורם שהם גם הגדילו ועשו והיו פתוחים לעשות דברים גם שקשורים לא רק ב-NBA, לא רק בתוכן רגיל, אלא בתוכן של גיימינג, שכלל את השחקני NBA 2K הכי טובים בישראל. עשינו שם טורניר שלאו דווקא משקף את היכולת האישית של כל אחד מהשחקנים, בגלל איך שהטורניר עצמו היה בנוי, אבל גם לראות את הקהילה, אתה יודע, כל פעם אתה רואה אנשים אחרים, כל פעם אתה רואה לאיזה מקומות זה מגיע, היו שם גם אנשים שהגיעו, היה שם בן אדם שהגיע, הוא היה לעתים באזור גיל ה-50, זאת אומרת, הוא משחק טוקה עם הילדים שלו, הוא משחק מייטים, והוא הגיע כי הוא אמר, טוב, בוא נראה, כאילו, הוא בא, רצה לדבר, להגיד כמה מילים, וזה, תשמע, זה מרגש, אתה רואה בן אדם שמגיע, בן 50, הוא אומר, תשמע, אני הייתי בטוח שאני הכי מבוגר פה, והוא בסוף לא היה הכי מבוגר שם. אז כאילו, זה דברים שאתה לא תופס את זה, כשאתה מייצר תוכן טוקי, אתה כל הזמן אומר, אתה מחפש, רוב הצופים, רוב הקהל, זה ילדים מהצד השני, אבל זה לא. לפעמים יש לך גם אנשים שהם לא ילדים, ולראות איך הקהילה הזאת משפיעה, באמת משפיעה על אנשים מהצד השני, זה שווה הכל. שמע, זה שווה הכל.
מה הסרטון הכי טוב שיצרת?
וואה, סרטון הכי טוב שיצרתי? תראה, אולי אני התאהבתי בסרטון הזה כי עשיתי אותו ממש לא מזמן, אבל אני חושב שממש לא מזמן היה סרטון על הגמר טורניר NBA של לייקרס נגד אינדיאנה. אני חושב שזה היה אחד הסרטונים שהכי נהניתי לייצר, ואחד הטובים שיצרתי מבחינת ניתוח כדורסל. אבל הסרטון הכי טוב שיצרתי, אני חושב שזה סרטון על לברון ג'יימס. שנה שעברה יצרתי סרטון 36 דקות על הקריירה של לברון ג'יימס, שזה היה סרטון שלקח לי הרבה מאוד זמן לייצר אותו, אבל הוא באמת, אם אתה מסתכל עליו, זה נראה כמו מיני דוקו. נכנסתי שם לסטטיסטיקות ולדברים שבאמת לאובי הקורה, מה שנקרא, לסטטיסטיקות ולדברים שבדרך כלל אין את הזמן להיכנס אליהם, ובאמת לספר את הסיפור של הקריירה של לברון ג'יימס עד שהוא הגיע לשבור את השיא מההתחלה עד הסוף, בתור אחד שעקב אחריו באמת כילד, עוד עקב אחריו וראה באמת את הדברים שהוא עשה, ומאוד מעריך אותו בתור שחקן, אני חושב שזה הסרטון הכי טוב שעשיתי, מבחינת עריכה, מבחינת הכל.
מהי התגובה הכי מרגשת שקיבלת?
תגובה הכי מרגשת?
כן.
אם היית שואל אותי עד לפני כמה ימים, הייתי אומר לך שהתגובות הכי מרגשות, או עזוב, אם היית שואל אותי עד לפני המלחמה, הייתי אומר לך שהתגובות הכי מרגשות זה על אנשים שהחזרתי להם את הרצון לצפות בספורט, את האהבה לצפות בספורט, ואנשים שאמרו לי את זה אין ספור פעמים, שאשכרה למדו כדורסל או למדו כדורגל, זאת אומרת אנשים שמגיעים מהכדורסל ולמדו כדורגל, או אנשים שלמדו כדורגל ומכירים כדורגל ולמדו כדורסל לגמרי, דרך הערוץ, שזה מטורף לחשוב איזה השפעה יש לזה, של אנשים שלא הכירו בכלל את הספורט, לא ידעו את החוקים, ופתאום דרך המעקב והניתוחים בפלייאוף וכן הלאה, זה גם יצר להם איזשהו עניין, וזה גם לימד אותם באמת את המשחק. זה מבחינתי התגובות הכי מרגשות עד המלחמה. התגובה אחרי המלחמה, אני חושב שזה גם מאוד מאוד טרי, קיבלתי תגובה מאחד החטופים ששוחרר, אני חושב שזה היה התגובה by far הכי מרגשת שקיבלתי, ונשאיר את זה כאן.
וואו. מה, ספר משהו מעניין שלא יודעים עליך.
משהו מעניין שלא יודעים עליי. האמת ששאלתם אותי את השאלה הזאת גם בפעמים הקודמות, אז אני צריך למצוא עכשיו משהו חדש. אני חושב שבתקופה ששיחקתי כדוריד, זה גם, אני צריך לבדוק את זה בערוץ הספורט, אבל בתקופה ששיחקתי כדוריד, עלינו פעם ראשונה לליגת העל עם הפועל אשדוד, עם הקבוצה ששיחקתי בה, והמשחק הראשון בליגת העל שידרו אותנו בערוץ הספורט, ונבחרתי שם השחקן המצטיין וראיינו אותי בסוף המשחק. אני חושב שזה משהו שאנשים לא יודעים עליי. קראו לי אז, השם משפחה שלי שם היה שונה, כי אני הברטתי אותו, אבל הייתי שם בין 18 וחצי, סיימתי כשחקן המצטיין, ראיינו אותי בסוף המשחק, ושאלו אותי, האם הקבוצה שלנו תישאר בליגה? ואמרתי להם שכן, ונתתי שם רעיון מפורט, למה אני חושב שכן תישאר בליגה, אבל לצערי, ירדנו חזרה לליגה הלאומית.
וואו, זה סיפור אדיר. ועכשיו, מי האדם הכי מפורסם שפגשת?
הכי מפורסם שפגשתי? כן. פגשתי הרבה אנשים מפורסמים מאוד. הכי מפורסם שפגשתי באופן אישי, אני חושב שזה ראסל ווסטברוק.
וואו, מתי?
בניו יורק, הייתה לו איזה השקת ספר שהוא עשה, וזה היה ממש ליד העבודה שלי, אז ירדתי ופגשתי אותו ודיברתי איתו קצת. זה היה עוד התקופה ששחק באוקלאומה, וזה היה, זה לדעתי הבן אדם הכי מפורסם, אם אני מדברים נטו על פיים, כאילו.
מה דעתך על הכדורסל הישראלי כיום?
תראה, אני אתן את דעתי על הכדורסל הישראלי, בהמחשה למשהו שקרה לפני שבוע וחצי, שהייתי ב... מפגש של במשחק כדורסל להחזרת החייל החטוף איתי חן. אני חושב שהכדורסל הישראלי לא ממצה את הפוטנציאל שלו, כי הוא כרגע לא בונה את המיתוג שלו סביב השחקן הישראלי. עכשיו ברור לי שיש מגבלות ויש שחקנים זרים שמגיעים לכאן, וחלקם או אפילו רובם, אתה יודע מה, שניקח את זה יותר רחוק, רובם יותר טובים מהשחקן הישראלי, אבל עצם זה שהליגה בנויה קודם כל על הזרים, והפנים של הליגה הם השחקנים הזרים, אני חושב שהקהל הצעיר לא מתחבר לזה, וגם הקהל המבוגר, כי כל שנה מחליפים לך את הזרים, הזרים אין בהם באמת נאמנות, הם באים פה בשביל לייצר מספרים, והשחקן הישראלי נדחק הצידה. עכשיו אני אתן לך את הדוגמה שהייתה במשחק, להחזרת החייל החטוף, היו שם שחקני כדורסל מליגת העל, לא ננקוב בשמו, זה לא משנה, היו שם שחקני כדורסל מליגת העל, ואני... אשכרה כל האנשים שהיו שם מסביב הגיעו ובאו להצטלם ולדבר איתי. עכשיו אני אמרתי להם תוך כדי, אמרתי להם תקשיבו, אתם מבינים איזה אבסורד זה? כמה לא עושים את העבודה נכון מבחינת המיתוג של הליגה, שהליגה היום במקום שידעו, כולם ידעו מי אתם בתור השחקנים הצעירים של הליגה, בתור הפנים של הליגה, יודעים יותר מי אני מאשר מי אתם. עכשיו, בסדר, אני נמצא ברשת ואני יותר נגיש, אבל אין שום הנגשה של השחקנים בליגה. הליגה הופכת להיות יותר ויותר מורחקת מהקהל, וזה פשוט חבל לי. וזה פשוט פשוט חבל לי. כי זה אומר שמשהו נעשה שם לא טוב. ואני לא חושב שהרמה בכדורסל הישראלי לא טובה. אני חושב שהכדורסל בליגה טובה. יש לנו כאן זרים טובים מאוד שמגיעים לכאן. יש לנו כאן גם ישראלים טובים שלא מקבלים בהכרח את הבמה. ויש לנו גם ישראלים פחות טובים, אבל אני מעדיף לראות ליגה שבה יש יותר ישראלים, כי אני יכול יותר להתחבר לזה, מאשר ליגה שבה אני רואה שחקנים שבאים להתאמן לקראת החוזה שלהם בעונה הבאה, או לנסות למצוא מקום בג'יליק. זה פחות מעניין אותי, זה פחות גורם לי להתחבר, זה פחות גורם לי לאהוב את הכדורסל הישראלי, אם אני הצלחתי להעביר את הנקודה נכון.
וואו, אז נקודת מבט מאוד מאוד מעניינת. ועכשיו, איך אתה רואה את העתיד של מעקב דיה וערוץ ספורט באיכות גבוהה?
העתיד של מעקב דיה, אני חושב שמעקב דיה כבר נמצא בהווה שלו, אני לא חושב שמכאן המעקב דיה עצמו, ספציפית המעקב דיה הולך להתפתח, אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל על המעקב דיה בתור איזשהו... להסתכל, זאת אומרת, בפרספקטיבה רחבה יותר, ולהבין למה המעקב דיה עובד. למה אנשים כל כך אוהבים את המעקב דיה? שזה משהו שאני עשיתי, ואתה יודע, עשיתי איזה שהם חושבים, למה המעקב דיה כל כך יותר, או כל כך עובד יותר טוב מאשר כל שאר הסרטונים? והסיבה היא שיש לך פה קודם כל סיפור מאוד מאוד מעניין, על שחקן שיש לו המון פוטנציאל, על סיפור אישי שיש לו את הרמת פרובנציאליות שלו, שאתה בונה את זה סביב השחקן, וכשזה מתחבר לך בצורה הנכונה, ואתה יודע להנגיש את זה בצורה הנכונה, לאנשים שלאו דווקא יש להם את הזמן לראות המשחק המלא, או לאו דווקא רואים את הדברים בצורה הרחבה שלהם, אתה מבין שיש פה פוטנציאל הרבה יותר גדול ממעקב דיה. זאת אומרת, ואתה רואה את זה עם פולומון, שזה המעקב אחרי מנור סולומון, ואתה רואה את זה עם אוסקר גלוך, שגם אחריו אני עושה סרטונים, ומדר על הרדאר, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, יש לך כל כך הרבה פוטנציאל שאתה שם את האינדיבידואל בפרונט, ומספר את הסיפור שלו בצורה שאנשים יכולים להתחבר אליה. בהמשך למה שאמרתי לפני כן, זה למה ליגת העל לא עובדת מבחינת המיתוג, וזה למה מעקב דיה כן עובד מבחינת המיתוג, כי מעקב דיה זה הישראלי שמייצג אותנו ב-NBA. בליגת העל זה הזרים שמייצגים את קבוצה X, ולזה אנשים פחות מתחברים. ולכן אני חושב שהעתיד של מעקב דיה זה כבר ההווה, ואנחנו נמשיך מכאן לעקוב אחרי הספורטאים הישראלים, בתקווה ש יהיו עוד ועוד ספורטאים שיגיעו באמת לרמות הגבוהות. מבחינת ספורט באיכות גבוהה, עתיד של ספורט באיכות גבוהה, לדעתי אין מנוס בסופו של דבר מלהפוך את זה לערוץ מוסדר, לא יודע אם ערוץ טלוויזיה, אבל איפשהו במקום של ביניים, אני לא אוכל להמשיך לעשות את זה לבד לאורך שנים, אני אהיה חייב איתי עוד עזרה, אבל בשביל זה אנחנו צריכים שהשוק יהיה גם בשל יותר, וכרגע השוק לא בשל לצערי, לא מבחינת מפרסמים, לא מבחינת בוא נגיד לזה, לא מבחינת הרבה דברים, לא ניכנס פה עכשיו לדברים ספציפיים, אבל השוק פשוט לא בשל. הרבה אנשים בשוק יעדיפו לייצר סרטוני טיק טוק טיפשיים, ולפרסם שם מאשר לייצר תוכן איכותי שיכול לתפוס לאורך זמן, אלא יותר מנסים לרכב אחרי טרנדים. אני לא רוכב אחרי טרנדים, אני מייצר תוכן. אם אני מייצר איזשהו טרנד, זה, אני לא יכול לקרוא לו זה טרנד, כי אם ייצרתי את המעקב דיה, אני לא יכול לקרוא למעקב דיה טרנד, אתה לא יכול לקרוא למשהו שרץ 4 שנים טרנד. אני מייצר עקביות, אני מייצר תוכן באופן עקבי, ואני חושב שזה גם הנקודת חוזקה ביחס לשאר, לא יודע אם לקרוא איזה מתחרים, אבל לשאר הרשתות.
איך אתה רואה את עונת היורוליג של מכבי תל אביב?
תראה, מכבי תל אביב כרגע נמצאת למאזן 8-6, נכון. זכרתי הפרש שני ניצחונות. היא נמצאת למאזן 8-6, על פניו אתה מסתכל על המאזן טוב, בטח בהתחשב בזה שאין לה יתרון, סליחה, לא יתרון ביתיות, אלא אין לה ביתיות ביורוליג, שזה היה הכוח הכי חזק שלה במהלך, מאז זה מעולם, לא במהלך, מאז זה מעולם זה היה הכוח הכי חזק שלה, החל. מכבי תל אביב כרגע, מבחינתי, מצד אחד מפתיעה לטובה, מצד שני יש שם כל כך הרבה דגלים אדומים בקבוצה הזאת, בין אם זה החוסר הגנה שהרבה שחקנים עושים שם, שקודם כל השחקנים המרכזיים, שאני אישית מאוד מוחזם מהם מאוד, למרות המאזן החיובי, זה בראון ובולדווין. בולדווין, שנה שעברה היה שומר הכי טוב של מכבי תל אביב השנה, פשוט הרבה פעמים פשוט מוותר בהגנה. אז בחלק מהמשחקים, וגם המשחק נגיד מול וילרבן, אז הוא ניצח את המשחק עם שני מהלכים הגנתיים בסוף, בין אם זה החטיפה שהובילה לבלתי ספורטיבית, בין אם זה החסימה בסוף, אבל אתה רואה לפעמים שהוא מבטא, הוא פשוט לא שומר. בראון כבר שנה שנייה ברציפות, לא שומר בכלל. זה מציב הרבה מאוד לחץ על הגבוהים ועל הפורורדים, שלאו דווקא תמיד יכולים להתמודד עם זה. בטח שחקנים שהם לא שומרים גדולים, או לא רים פרוטקטים תורים גדולים. ולכן יש שם הרבה נורות אדומות, ומצד שני הקבוצה אשכרה מצליחה לנצח, עם האחוזים הגרועים לשלוש, עם הבעיית ריבאונד הגנה הקטסטרופלית שיש לה, היא מצליחה לנצח דרך ריבאונד התקפה, שזה מדהים בעיניי, כי בהמשך למה שאמרתי בתחילת ההקלטה, בסוף ריבאונד זה המשתנה הכי חשוב בכדורסל, שאתה מסתכל על הנתונים סטטיסטיים, כי אם אתה מצליח לייצר סטופ הגנתי, אתה חייב שהריבאונד יהיה בידיים שלך, אחרת אתה נותן עוד ועוד ועוד הזדמנויות. וכרגע מכבי תל אביב עושה עבודה רעה בהגנה ובריבאונד ההגנה, ומקווה שאיכשהו היא תצליח לחפות על זה בהתקפה ובריבאונד ההתקפה. אני לא אוהב את זה, אבל עם המספרים כרגע, עם התוצאות, סליחה, עם הנתון של מספר הניצחונות, אי אפשר להתווכח, ומכבי תל אביב נמצאת איפשהו במקום הריאלי עבורה, למרות שמשהו בי מרגיש שהיא לא מצאת הפוטנציאל שלה באמת.
מה אתה חושב על ים הדר?
בזמן שאנחנו מקליטים את זה, ים הדר כרגע, המאמן שלו הוחלף, שער אסף הפך להיות המאמן של, של פנר. אני אישית חושב ששרס מאוד יאהב את, את מדר, כי אני חושב שמדר מביא הרבה מהדברים ששרס מחפש בתור מאמן, שזה מצחיק, כי שרס בתור שחקן היה ממש לא שחקן ששומר, והוא ממש דורש מהשחקנים שלו בתור מאמן לשמור, והוא מאמן מאוד אינטנסיבי, סטייל אוברדוביץ' של ימינו, ואני חושב שזה דווקא, לא חושב שמדר יתרגש מזה לרעה, במובן של מאמן, של צעקות ואינטנסיביות וכן הלאה, ואני חושב שהעובדה שהוא שומר בהגנה, ושרס דורש ממדר, ודורש מכל השחקנים שהוא ישמור בהגנה, תשחק לטובתו. וגם יש שמועות עכשיו לגבי זה שקלטס יכול להיות יעזוב את פנר באיזשהו טרייד, אז זה גם מעניין לראות איך, איפה המיקום של מדר פה בתוך הסיטואציה. כרגע אני אישית חושב שהוא, מה שהוא עשה נגד ריאל מדריד היה פשוט יוצא דופן, באמת הופעה אדירה, והוא יצטרך להמשיך לנסות לנסל את הסיטואציות שלו, אני לא דואג לו, הוא חתול רחוב, הוא ידע להסתדר בכל מצב, תחת כל מאמן בכל סיטואציה.
ויש עוד כמה שאלות של חברי קהילת ספורט סאבי, אחת היא האם כל העבודה שלך היא הערוץ, או שיש לך גם עבודה אחרת?
לא, יש לי גם עבודה אחרת, אני כיום עובד ב-365 סקורס, חברת הסקורס עם האפליקציית סקורס, ואני הייתי שם מנהל מוצר, והיום אני בעצם מייצר את ספורט באיכות גבוהה בברזיל, זאת אומרת, את הקונספט של ספורט באיכות גבוהה, את הלקחים ממה ש... עובד כאן, בהמשך למה שדיברתי לפני כן, על הפרובנציאליות הישראלית שעוקבת אחרי ספורטאים, אנחנו מייצרים גם בברזיל, וזה עובד בצורה פנטסטית בינתיים.
וואו, ובנוסף לרעיון למעקב דיה, עידו ברנדל רוצה לדעת איך עלה הרעיון לכל סרטוני הסיכום של המשחקים החשובים של הישראליות באירופה.
אני חושב שזה משהו שעלה דרך דווקא נושא אחר של... אני התחלתי לדבר בזמנו על, על הגרלות, זאת אומרת, עשיתי לייבים על הגרלות של ליגת אלופות, ליגה אירופית, היום גם קונפרנס ליג, עשיתי לייבים של הגרלות שהיו מאוד מאוד פופולריים, ובמהלך הלייבים הרבה אנשים התעניינו בכל מה שקשור לנקות הדירוג, כי כשדיברתי על זה, לי זה נראה מובן מאליו, אבל כל כך הרבה אנשים זה ממש לא, ואמרתי, טוב, אין בעיה, בוא ננסה להנגיש את זה, וכל פעם שניסיתי להנגיש את זה, זה גם כן תפס בצורה מטורפת, זאת אומרת, אנשים מאוד מאוד רוצים לדעת, מאוד מאוד רוצים להבין, ואני חושב שזה דבר שחוזר על עצמו, שוב ושוב אנחנו מדברים על זה, אנשים רוצים להבין, אנשים רוצים מישהו שיעזור להם לפשט את הדברים, אני למדתי את הדברים עם השנים, כי אני חפרן ואני חולה על ספורט, ואני חסתי, אין לי בעיה לקרוא מסמך של וופה, מסמך רשמי בשביל להבין איך הדברים עובדים, ואיך מי מקבל כל ניקוד, ואיך הדברים מתעדכנים, ואיך הדברים, כי זה אני, ברור לי שלא לכולם יש את הזמן לזה. העבודה שלי מבחינתי זה להנגיש את זה לאנשים שיהיה להם בסרטון של כמה דקות דרך להבין את זה, דרך כלשהי להבין את זה בצורה מאוד ברורה, מאוד קלה. וכשראיתי שאנשים אוהבים את זה, אני בהתחלה פחדתי דווקא באיזשהו מובן, לא פחדתי, חששתי שאם אני מייצר את זה, זה יהיה too much לאנשים. זאת אומרת, זה יהיה כאילו להגיד, מה, עזוב אותנו, למי אכפת? והופתעתי כל כך לטובה מהקהל בישראל, הרבה יותר ממה שציפיתי, שהקהל מאוד 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 צמא לידע. ובהמשך למעקב דיה, לנתוני ה-XG בכדורגל, לנתונים אנליטיים בכדורסל, עד לנתוני הישראליות באירופה בכדורגל, זה דברים שפשוט אנשים צמאים לתוכן, וכשאתה מנגיש להם אותו, הם נהנים מזה, ומראים לך את זה חזרה.
האם לדעתך הפועל תל אביב יכולה לזכות ביורוקאפ?
כן, חד משמעית כן. אני אבל חושב שיהיה לה קשה לעשות את זה ללא ביתיות. אני חושב שהפועל תל אביב קבוצה מאוד מאוד מוכשרת, אני דווקא יותר אהבתי את השחקנים שהם הביאו העונה מאשר השחקנים שהיו להם בשנה שעברה, שלאו דווקא היו פחות מוכשרים, אפילו היו יותר, אולי יותר מוכשרים. אני חושב שהשנה יש להם איזושהי התאמה טובה יותר לקבוצה. הם לא חושב שהם פייבוריטים לזכות, אבל אם תגיד לי שהם יגיעו לשלבים הסופיים, ומשם עם הדחיפה של הקהל, כי לא משנה איפה המשחקים יהיו, הקהל יגיע, זה מה שמטורף באוהדים של הפועל תל אביב, ראינו זה גם בשנה שעברה, המשחקים בעונה הסדירה ביורוקאפ, הקהל יגיע וייתן את הדחיפה, אני בהחלט חושב שהם יכולים, הם יכולים ללכת עד הסוף.
השאלה האחרונה של אחד מחברי הקהילה היא, איזה שחקן ישראלי צעיר אתה רואה בעוד כמה שנים ב-NBA?
כרגע אני חושב שהפרוספקט המוביל הוא בן שרף. בן שרף, אני רואה את המשחק שלו, אני מכיר את המשחק שלו כבר שנה וחצי בערך, ואני חושב שיש לו משהו מאוד מאוד מיוחד במשחק שלו. הוא מבחינתי פוטנציאל ריאלי מאוד להיות הבחירת סיבוב ראשון הבאה של מדינת ישראל. לא יודע אם הוא יהיה פוטנציאל לטופ 5 כמו אבדיה וכן הלאה, שכמובן אי אפשר באמת היום לחזור את הדברים האלה, אבל לדעתי הוא כן שחקן שאם תגיד לי שהוא נבחר במקומות 10 עד 25 לא טיפול לי על הלסת בכלל. אני כן חושב שהוא פוטנציאל כדורסל נהדר, שחקן גארד גבוה שמאלי, יש לו הרבה דברים במשחק שלו שאני מסתכל שאני אומר יש לו עדיין דברים כמובן כמו כל שחקן סרט שהוא צריך לשפר, בין אם זה הקליעה בין אם זה לא משנה הרבה דברים, אבל יש לו כל כך הרבה דברים שאתה מסתכל בגיל כזה ואתה אומר אוקיי את זה אי אפשר ללמד, או שיש לך את זה בגיל צעיר או שאין לך את זה, ולא יש את הדברים, את הניואנסים הקטנים, את ה... מעניין זה נקרא intangibles, זאת אומרת, זה הדברים שלאו דווקא נרשמים בסטטיסטיקה, אבל אתה רואה שיש לו את המנטליות להיות גם האלפא, יש לו את היכולת לנהל את המשחק, יש לו את היכולת, יש לו את המיד ריינג, שקצת מזכיר לי את דרגיץ', אם אני צריך קצת להתעלות באילנות גבוהים, ואני אישית חושב שהוא פוטנציאל אדיר, והוא לדעתי יהיה הבחירה דראפט הבאה שלנו.
לגמרי, ואנחנו בדיוק מדברים אחרי הופעה מצוינת שלו מול הפועל באר שבע. ועכשיו, מה החלום הכי גדול שלך?
החלום הכי גדול שלי? אם אני הולך לכיוון הערוץ וכל מה שקשור בערוץ, אני חושב שהחלום הכי גדול הוא לשמוע על ספורטאים שגדלו כאן בישראל ולמדו דברים מסוימים דרך הערוץ שלי. זאת אומרת, אם מישהו, אני אתן לך דוגמה, אם מישהו יכול לבוא ולהגיד לי, תשמע, ראיתי את המעקבדיה, ודרך המעקבדיה, אני לא מלמד אנשים כדורסל עכשיו, אתה יודע, אני לא עכשיו, אני לא גאון כדורסל, כן? אני גם רוצה לקחת, לשים דברים פרופורציה, אבל אם מישהו ראה את הסיטואציה של מעקבדיה, מההתחלה עד הסוף, והגיד לי, השחקן הבא בNBA, יגיד לי, תשמע, אני יודע למה לצפות היום. זאת אומרת, הוא לא נכנס עכשיו לאיזושהי, בחוסר ידיעה מוחלט. אלא הוא קצת יודע איך הדברים עובדים, הוא קצת יודע יותר למה לצפות, איך הדינמיקות עובדות. כמובן שזה לא אותו דבר כמו להיות בחדר הלבשה, כמו להיות באימונים עצמם, כמו הכל, אבל שכן יהיה לדבר שאני עושה, מעבר רק לקהל, שיהיה לזה גם השפעה לספורטאים, זה מבחינתי משהו שהוא יהיה מספק ברמה יוצאת דופן.
הגענו לפינת סיפור, והבאת כמה דברים לאורך הפרק. אשמח אם יש לך סיפור מיוחד נוסף מהשנים בכדורסל.
יותר מהסיפור שלי בכדוריד על הזה. סיפור מיוחד. עוד הרבה לפני שהוא היה מפורסם ואני הייתי מפורסם, אני ושי האוזמן היינו מתאמנים באותו אולם. אני הייתי משחק כדוריד והוא היה מאמן, הוא היה שם במכבי אשדוד, באימוני כדורסל שלהם. בעוד בתקופה שמאיר טפיר הוא היה שם.
וואו, אז זה אדיר, וגם האוזמן כמובן התארח פה בפודקאסט, וכאן אני רוצה להודות לך פיני שהתארחת פעם נוספת בפודקאסט הצ'יט באירופה, כמו תמיד היה פרק מרתק שאפשר ללמוד ממנו המון, ובהזדמנות זאת אני גם רוצה להודות לכל המאזינים שהגיעו עד כאן, קודם כל, לכו לעשות סאבסקרייב לערוץ של פיני ספורט באיכות גבוהה אם עדיין לא עשיתם זאת, ובנוסף להירשם לפודקאסט התשיעית באירופה, לדרג את הפודקאסט 5 כוכבים באפליקציות הפודקאסטים השונות, להוריד את אפליקציית ספורטס רבי כדי להמשיך להתעדכן בכל החדשות, ומעבר לזה להצטרף לקהילת ספורטסה בקבוצת הוואטסאפ הקהילתית של האתר, כדי בין השאר לקבל הזדמנות לשאול שאלות את האורחים בפודקאסט, כמו שהיה עכשיו עם פיני. אז פיני, פעם נוספת, תודה רבה, תמשיך להצליח.
תודה רבה, משה, וכיף גדול.
ונתראה בפעמים הבאות, ואיך שאתה אומר, עם ישראל חי ויאללה ביי.
עם ישראל חי ויאללה ביי, תודה משה.